שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק ה-14 של הפודקאסט Cut the Bullshit. אני טל בן משה והיום אני אדבר איתכם על חלבונים לבניית שרירים, נושא גדול ומעניין. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להזמין אתכם להרצאה שאני הולך לקיים ברביעי לרביעי. להרצאה קוראים אימוני התנגדות לאורך החיים, אני מעביר אותה כבר הרבה זמן מול רופאים, מול הצבא ובתכלס מול כל מי שאני חושב שחשוב שישמע את ההרצאה הזאת. המטרה של ההרצאה היא להסביר לאנשים על חשיבות של אימוני כוח. ההרצאה הזאת היא באמת טובה לאנשים שרוצים לשכנע את הקרובים אליהם על כל הסיבות שהם צריכים להתחיל לבצע אימונים שכאלה. באמת אני חושב שזה יכול להציל חיים להורים, סבא וסבתא, חברים, מי שלא יהיה. אני משאיר פרטים על הסדנה בתיאור של הפודקאסט. אז קדימה, בואו נתחיל. חלבונים נחשבים לאחד מאבות המזון שלנו יחד עם פחמימות ושומנים. פחמימות לא נחשבות לאב מזון הכרחי, זאת אומרת שהגוף יכול להסתדר גם ללא פחמימות מהתזונה, יש לזה תופעות לוואי וחסרונות אחרים, אבל באופן כללי אין שום חובה לצרוך פחמימות מהתזונה. ושומנים דרושים במידה מסוימת, אבל החשיבות העיקרית היא באמת לחומצות שומן חיוניות, אומגה 3 ואומגה 6 בעיקר, וכמובן שיש לנו מאגרי שומן גדולים בגוף. לעומת זאת, חלבונים דרושים לשלל תהליכים בגוף, אבל אין לנו מאגר חלבונים מיוחד. אז רוב הזמן אנחנו באמת צריכים לקבל חלבונים דרך התזונה, ובאופן כללי חלבונים מורכבים מתרכובות שנקראות חומצות אמינו. יש לנו 11 חומצות אמינו שאינן חיוניות, משמע שהגוף יודע לייצר אותן לבד, ו9 חומצות אמינו חיוניות שאנחנו צריכים לקבל אותן מהתזונה. צריכת חלבון יומית יכולה להשתנות בהתאם לאופי החיים של האדם ולגיל שלו. למשל, אנשים עם אורח חיים יושבני, כאלה שלא פעילים הרבה, לרוב לא יצטרכו כמות חלבון גדולה במיוחד, והם בדרך כלל יכולים להסתפק בכמות מינימלית של 0.8 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, למרות שיש שיגידו שזו הערכת חסר, ובפועל הכמות הראויה כנראה היא באזור של גרם לקילוגרם משקל גוף, או אפילו 1.2 גרם לכל קילוגרם משקל גוף. בכל מקרה אני חושב ש-0.8 זה באמת הערכת חסר, ולא יזיק אם אנשים יצרכו קצת יותר חלבון. אבל אם אנחנו הולכים על ההמלצה הכללית של 0.8, אז זה אומר שאדם מסוים ששוקל כ-80 קילוגרם יצטרך בערך 64 גרם חלבון ביום. לעומת זאת, אנשים מאומנים וגם אנשים מבוגרים, בין אם מאומנים או לא מאומנים, יצטרכו כמות חלבון גבוהה יותר. ההמלצות נעות לפי אופי הפעילות, ובפרק הזה אני אתייחס רק לצורך בניית שרירים אופטימלית. בשביל להבין את העניין הזה עלינו לחזור אחורה ולהתייחס למושג שכבר דיברתי עליו בעבר, שנקרא סינתזת חלבון שרירית. דיברתי על זה בפרק של איך בונים שרירים. סינתזת חלבון שרירית היא התהליך שבו הגוף מייצר חלבונים חדשים בהתאם לדרישה מסוימת. אני מזכיר ששרירים מורכבים ברובה מחלבונים, מים, מעט שומן ומעט גליקוגן, שזה בתכלס סוכרים. אז אני רוצה שתחשבו על לגו, כאילו יש לנו בגוף מפעל שמייצר חלקי לגו, ומהחלקי לגו האלה אפשר לייצר מוצרים או דברים שונים. מאחר שזה תהליך של בנייה, אנחנו בונים מחלקי הלגו מוצר, אנחנו קוראים לתהליך הזה תהליך אנבולי. במקביל לתהליך הייצור יש לנו תהליך של פירוק שקורה כל הזמן, או פירוק חלבונים במקרה שלנו, ובאופן כללי לתהליכי פירוק בגוף אנחנו קוראים תהליכים קטבוליים. התהליכים האלה קורים בכל זמן נתון, אבל סינתזת חלבון שרירית או ייצור הלגו שלנו עולה משמעותית לאחר האוכל, כשאנחנו מספקים לגוף חומרי הזנה או נוטריאנטים במילים אחרות, וקצב פירוק החלבונים גובר בעיקר במצבי צום, למשל בין הארוחות. אז כל עוד שום דבר לא משתנה בחיים שלנו, אז היחסים בין תהליכי הבנייה לפירוק נשארים קבועים. אנחנו בונים באותה כמות שאנחנו מפרקים, ולכן מסת השריר שלנו או שלל התהליכים בגוף נשארים די בצורה קבועה. ברגע שמשהו בנוסחה משתנה, אז לאורך זמן זה יתבטא בשרירים שלנו. לצורך הדוגמה, למשל אימון. אימון מוביל לכך שקצב סינתזת החלבון השרירית יגדל בתגובה לנוטריאנטים, בתגובה לאוכל. ניתן לתאר את הסיפור הזה ככה בצורה שהיא גם אקוטית וגם כרונית. הצורה האקוטית מתייחסת לכך שבכל פעם שאנחנו אוכלים, ובעיקר אוכלים חלבון, אז סינתזת החלבון השרירית גדלה, בין אם התאמנו או לא התאמנו. ככה זה, כמו שציינתי לפני, תמיד מתקיימים תהליכי פירוק ובנייה, אז תמיד סינתזת החלבון השרירית תעלה לאחר האוכל, ותגבר על קצב פירוק החלבונים, ובזמן צום, בדרך כלל, קצב הפירוק יגבר על קצב הבנייה, ובסופו של יום, כמו שציינתי, לאורך זמן התהליכים האלה די שווים, ולכן אין שינויים דרמטיים במסת השריר, כמובן הכל בתלות לגיל שלנו ולגנטיקה. אז אפשר להגיד שבמצב שכזה, ללא אימון, נכמת את סינתזת החלבון השרירית ב-X, אוקיי? נקרא ל-X. כמו שציינתי, כשאנחנו מתאמנים, השרירים הופכים להיות יותר רגישים לנוטריאנטים, ובכל פעם שנאכל בטווח הזמן שלאחר האימון, סינתזת החלבון השרירית תגדל עוד יותר. זאת אומרת שאם לפני אימון היא הייתה עולה בתגובה לאוכל ב-X, עכשיו היא תהיה 2X, אוקיי, לצורך הדוגמה. אז אם אנחנו לוקחים את מה שדיברתי עליו לפני, ואנחנו מניחים שקצב פירוק החלבונים בשרירים נשאר כמו מקודם, עכשיו נוצר מצב שאנחנו בונים יותר חלבונים, אבל קצב הפירוק נשאר אותו דבר. כשהמצב הזה ממשיך לאורך זמן, אז תתקיים עלייה במסת השריר, כי אנחנו צוברים יותר חלבונים בתוך השרירים. עכשיו, כמובן שיש לנו גם מצבים הפוכים, כשאנחנו למשל לא משתמשים בשרירים, נגיד בזמן פציעה, או בזמן מחלה, או אפילו אסטרונאוטים שטסים לחלל, אז קצב סינתזת החלבון השרירי יורד. אוקיי? אם הירידה גדולה מאוד, ועכשיו קצב הסינתזה נמוך מקצב הפירוק, אז אנחנו נתחיל לאבד מסת שריר. אז זו הייתה התגובה האקוטית בתגובה לצריכה של ארוחות. יש שינויים בסינתזת החלבון השרירית, ואם לאורך זמן יש יותר סינתזה מאשר פירוק, אנחנו נגדל. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על צורה טיפ טיפה יותר מורכבת ומסובכת, זו הצורה הכרונית של כל הסיפור הזה. וגם כאן אנחנו מתייחסים כמובן ליחס בין סינתזת החלבון השרירית לפירוק החלבונים, אבל המודל הזה פחות מתייחס לשינוי אקוטי לאחר אכילה, אלא לשינוי כרוני דווקא בזמנים שאנחנו לא אוכלים, זאת אומרת במצב של צום, מה שנקרא מצב בזלי. ציינתי בהתחלה שתמיד מתקיים יחס מסוים בין בנייה לפירוק, והיחס הזה מתקיים גם בזמן צום. ציינתי שבמצבי צום דווקא קצב הפירוק הוא זה שדומיננטי יותר, וקצב הבנייה דווקא קטן יותר. המודל הכרוני מתייחס לכך שאימוני כוח משנים את המשוואה הזאת בזמן צום, והיחס בין קצב הבנייה לקצב הפירוק משתנה. זאת אומרת שאם במצב רגיל סך התהליכים במצב צום הובילו לפירוק, שימו לב, לפירוק שריר בגודל X, אז עכשיו לאחר שאנחנו מתאמנים, סך התהליכים מוביל לפירוק של חצי X. זאת אומרת שעכשיו אנחנו לא רק שנבנה יותר לאחר שאנחנו אוכלים, אלא גם אנחנו נפרק פחות בזמן שאנחנו בצום. בפועל לא משנה איך אנחנו נסתכל על זה, בשורה התחתונה התוצאה היא אותה תוצאה. רוב הדברים האלה בדרך כלל מעניינים חוקרים או אנשים שיותר פריקים למכניזם של איך הדברים האלה קורים. את האדם הסביר זה פחות צריך לעניין, אלא רק בתור ידע כללי. אז אחרי שהבנו את הנושא הזה, אנחנו יכולים להתחיל לענות על שאלות שונות בנושא. השאלה הראשונה שעולה מכל הסיפור הזה, והיא כנראה השאלה הנפוצה ביותר בהקשר של חלבון, היא כמה גרם חלבון אנחנו זקוקים ביום אם אנחנו מתאמנים שמעוניינים לפתח מסת שריר בצורה אופטימלית או קרובה לאופטימלית לפחות. הדרך הטובה ביותר לענות על שאלות שכאלו היא לפנות לסקירות מדעיות גדולות שמכילות כמות מחקרים גדולה שניסו לבחון, כל מחקר ניסה לבחון בפני עצמו האם כמות חלבון גדולה יותר עדיפה לבניית שרירים, ואם כן כמה גדולה יותר. אז באמת אולי הסקירה החשובה ביותר שפורסמה בשנים האחרונות היא סקירה של מורטון משנת 2018. הסקירה החילה כ-49 מחקרים שונים שניסו להבין מה ההשפעה של תיסוף חלבון. כשאני אומר תיסוף חלבון, אני לא מתכוון להפקה, אלא קבוצה אחת שמקבלת יותר חלבון מאשר הקבוצה השנייה. הסקירה בדקה רק על אנשים שמבצעים אימוני כוח. המחקרים היו כאלה שהנבדקים לא היו בהם בגירעון קלורי, אלא רק במאזן קלורי ניטרלי או בעודף קלורי. הממצאים של הסקירה הראו שצריכת חלבון גבוהה יותר בכמות של 1.8 גרם לקילוגרם משקל גוף הייתה עדיפה לפני צריכה נמוכה יותר. כשאני מדבר על צריכה נמוכה יותר, אני מדבר על ממוצע של 1.3 גרם לקילוגרם משקל גוף. עכשיו, אלה נתונים יותר גולמיים, בלי איזה שהם ניתוחים סטטיסטיים מורכבים יותר, ובאמת לאחר שהחוקרים עשו ניתוח רגישות של הסקירה, הם מצאו שצריכה של 1.6 גרם לקילוגרם משקל גוף זה האזור שממנו לא נצפתה השפעה מוספת. זאת אומרת שהטווח הוא עד 1.6 גרם, זאת אומרת אם תגיעו ל-1.6 גרם סביר מאוד להניח שהגעתם לאן שצריך להגיע. חשוב לציין שהסקירה מראה שאימוני כוח ללא תיסוף חלבון, אבל עדיין עם כמות חלבון גבוהה יחסית של 1.3-1.4 גרם לקילוגרם משקל גוף, הניבה העלייה של 1.1 קילוגרם מסה רזה ו-27 קילוגרם לחזרה המרבית הממוצעת בשלל תרגילים שנבחנו. הרבה פעמים זה סקווט, ולכן השיפור הוא גדול בכמות קילוגרם אבסולוטית, אבל זה לא רלוונטי לנקודה שלי. הוספה של חלבון שהובילה לאזור של 1.6 גרם הובילה לעלייה ממוצעת של עוד 300 גרם במסה הרזה ו-2.49-2.5 קילוגרם לחזרה המרבית. זאת אומרת שהקפיצה מ-1.3-1.4 ל-1.6 גרם לקילוגרם שיפרה מעט יחסית את המדדים בטווחי זמן מחקריים פחות או יותר של 13 שבועות בממוצע. במדידות יותר מדויקות של מסת שריר, כמו מדידה של חתך סיב השריר או חתך הארבע ראשי, ראינו הבדלים די קרובים שנעים פחות או יותר בין 15-30%, לא משהו שהייתי מזלזל בו כמובן. ונקודה נוספת שצריך להדגיש, שהאפקטים בקרב מתאמנים מאומנים היו גדולים יותר ועמדו על אזור של 750 גרם מסה רזה בתיסוף כמות חלבון גדולה יותר. זאת אומרת שייתכן ומתאמנים מאומנים יותר ירוויחו גם יותר, אבל צריך להיזהר מאוד עם הפרשנות על מתאמנים מאומנים, כי היו 22 מחקרים על מתאמנים מתחילים ועל מתאמנים מאומנים היו רק 4 מחקרים. אז לסיכום, האנליזה של מורטון מראה לנו שצריכת חלבון של לפחות 1.6 גרם לקילוגרם משקל גוף אמורה למקסם את העלייה במסת השריר. מאחר שקצה אינטרוול, כשאני אומר קצה אינטרוול זה גודל הטעות, אנחנו עושים סטטיסטיקה, אנחנו לא מקבלים מספר אחד ואנחנו אומרים אוקיי זה המספר המושלם, אנחנו מקבלים מספר, בדרך כלל הוא יהיה ממוצע ואיזשהו טווח מסביבו, שטווח הזה, הטווח הזה מעיד על גודל טעות מסוים. אז במקרה הזה קצה הטווח או קצה גודל הטעות היה באזור ה-2.2 גרם לקילוגרם משקל גוף, ולכן לרוב כשאנחנו ממליצים על טווח חלבון להיפרטרופיה שרירית אנחנו ממליצים באמת על טווח של בין 1.6 ל-2.2 גרם לקילוגרם משקל גוף, כשסביר מאוד שלא תהיה השפעה מעל 1.6. אבל המהדרין, אלה שרוצים לנסות לסגור את כל הפינות ואולי החיים שלהם תלויים בעוד כמה גרמים של מסת שריר, יכולים לנסות לצרוך גם מעט יותר ולהגיע באמת לקצה הטווח שתיארתי. אז זו הסקירה הראשונה. הסקירה השנייה פורסמה בשנת 2022 והיא הכילה 74 מחקרים שונים. הסקירה לא התמקדה רק במתאמני כוח אלא בתיסוף חלבון באופן כללי, אבל אני אתייחס רק לממצאים של אנשים שביצעו אימוני כוח. והממצא העיקרי של הסקירה רק בקרב אנשים שהתאמנו כאמור, שצריכה של 1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף מניבה עלייה גדולה יותר במסת הגוף הרזה מאשר צריכה של 1.2 עד 1.59 גרם לקילוגרם משקל גוף. עכשיו זה השוואה של טווחים, וכמובן שיותר מ-1.2 גרם לקילוגרם משקל גוף ומטה. זאת אומרת שיש כאן שלוש קבוצות שאליהן השווינו צריכת חלבון, 1.6 ומעלה, בין 1.2 ל-1.59 ופחות מ-1.2. זאת אומרת שהממצא הזה בסופו של יום תומך בעבודה הקודמת של מורטון, ולכן אנחנו מקבלים עוד איזשהו חיזוק לכל הסיפור הזה. אם אנחנו צריכים לקחת דוגמה מספרית, אז אדם ששוקל 80 קילוגרם יצטרך כ-130 גרם חלבון ליום לערך בשביל להגיע ל-1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף. אישה ששוקלת במשקל 60 קילוגרם תצטרך בערך 95 גרם חלבון ביום, אז זה פחות או יותר הטווחים. צריך גם לזכור שאנליזה הגדולה והחשובה הזאת של מורטון הייתה על מאזן קלורי שהוא לא שלילי, זאת אומרת ניטרלי או עודף קלורי. אבל אפשר לשאול, מה אם המטרה שלי היא לרדת במסת השומן ואני צריך עכשיו להיות בגירעון קלורי, מה קורה עכשיו לצריכת החלבון? אז צריך להבין את הדינמיקה של הדברים כשאנחנו בגירעון קלורי. במצב הזה התהליכים בגוף עוברים למצב קטבולי, זאת אומרת שאנחנו עכשיו מפרקים יותר, יותר רקמת שומן, יותר פחמימות, יותר חלבונים, זאת אומרת שרירים. אנחנו רואים שכבר לאחר מספר ימים מועט של גירעון קלורי ישנה ירידה בקצב סינתזת החלבון השרירית. זאת אומרת שהפוטנציאל לבנות שרירים קטן יותר, ואנחנו גם רואים את זה על ידי מגוון של מחקרים שישבו בצורה כזו או אחרת בין גירעון קלורי למאזן קלורי אחר, זאת אומרת שהוא לא גירעון קלורי. ככל שהגירעון גדל, כך פוטנציאל הגדילה, ההיפרטרופיה השרירית, קטן יותר. כמובן שזה תחום שלם שאפשר לחפור בו לעומק, אבל זו לא המטרה של הפודקאסט. אם אני הולך לספרות המדעית ומנסה להבין לאן נושבת הרוח, אני מוצא דברים מאוד לא ברורים והשוואות מאוד בעייתיות. למשל, מחקרים שמשווים בין צריכת חלבון גבוהה כמו 2.3 או 2.4 גרם לקילוגרם משקל גוף, מול קבוצות שצורכות כמות חלבון נמוכה כמו גרם בודד למשקל גוף, לקילוגרם משקל גוף כמובן, או 1.2 גרם לקילוגרם משקל גוף. אלו ערכים שהם אפילו יותר נמוכים מההמלצות שיש לנו שלא בזמן גירעון קלורי, ולכן זה לא ממש מפתיע שאנחנו רואים יתרונות לצריכת חלבון גבוהה, אבל אנחנו רוצים השוואות שהם לא יהיו עם קונטרסט כזה גדול, זאת אומרת איזשהו משהו שהוא יותר סביר. יש בערך לטעמי כנראה מחקר אחד שעוד איכשהו מדד את הדברים בצורה יחסית טובה, לפחות לפי הסטנדרטים שלי, והמחקר הזה הוא מחקר של פסיקוס משנת 2013. במחקר הזה הנבדקים שהיו בעודף משקל ובהשמנה חולקו לקבוצה אחת שמקבלת 0.8 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, זאת אומרת ההמלצה הרגילה לאנשים שהם לא מתאמנים, קבוצה שקיבלה 1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, וקבוצה שלישית שקיבלה 2.4 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, והם כמובן היו בגירעון קלורי. הממצא העיקרי היה ששתי קבוצות החלבון הגבוה, גם ה-1.6 וגם ה-2.4, הראו שימור מסת גוף רזה טובה יותר מקבוצת החלבון הנמוך. כשאני אומר שימור טוב יותר, אני מתכוון בתכלס הם ירדו פחות מהקבוצה שהייתה עם צריכת חלבון נמוכה, אבל כל הקבוצות ירדו במידה כזו או אחרת במסת הגוף הרזה. והמגבלה הגדולה ביותר של המחקר היא סוג האוכלוסייה, והאימונים היו מאוד עדינים. זה אימונים שהכילו רק סט אחד לכל קבוצת שרירים בכל אימון, שלוש פעמים בשבוע. בקיצור, לא באמת איזשהו משהו מרשים. ומעבר לזה, לא מצאתי איזשהו משהו שיבחן צריכת חלבון שתהיה ככה בהשוואה שהיא יותר נורמלית ולא עם קונטרסט מאוד קיצוני. אבל בכל מקרה, אנחנו לא בהכרח חייבים מחקרים שכאלה כדי לתת המלצות, בגלל שאנחנו יודעים שדרישות החלבון עולות בזמן גירעון קלורי, אנחנו יכולים להניח שההמלצה לצריכת חלבון תהיה מעט גבוהה יותר מאשר מצבים אחרים. ההיגיון אומר שאם במצב אחר יש יתרון ל-1.6 גרם לקילוגרם משקל גוף, כמו שראינו באנליזה של מורטון, ובזמן גירעון הדרישה עולה, אז ההמלצה של לפחות 2 גרם לכל קילוגרם משקל גוף תהיה המלצה טובה, כשבמקרה קיצון, וכשאני אומר קיצון אני מתכוון לאנשים שמגיעים לאחוז שומן אולי חד ספרתי, הצריכה יכולה להיות אפילו גדולה יותר ולהגיע אולי גם ל-2.5 גרם ואפילו ל-3 גרם לקילוגרם משקל גוף בקרב מפתחי גוף. להגיד שיש לזה ביסוס רציני ממחקרים אנחנו ממש לא יכולים להגיד, אבל אלו באמת אוכלוסיות מאוד מיוחדות. חשוב להגיד שאם גודל הגירעון שלכם יהיה גדול מאוד, אז גם כמות חלבון גדולה כנראה לא הולכת להציל את השרירים שלכם או להקטין את הירידה, ולכן זה איזשהו שילוב מסוים שצריך להיות בין הדברים האלה. עוד נקודה חשובה קשורה לאנשים שבהשמנה, אנשים שסוחבים מסת שומן גדולה יכולים לחשב את צריכת החלבון לפי משקל היעד. זאת אומרת שאם אדם שוקל 100 קילוגרם ומשקל היעד שלו הוא 80 קילוגרם, אז ייתכן ועדיף לו לצרוך חלבון כאילו משקל גופו הוא 80 קילוגרם, זאת אומרת לפחות 160 גרם חלבון בחיתוב ולא 200 גרם, לא כאילו הוא שוקל 100 ומכפילים את זה ב-2, כי באמת שומן לא משהו שהוא דורש יותר מדי חלבון, ובמצבי קיצון אנחנו פשוט צריכים לשנות טיפה את היחסים. חשוב גם לזכור שחלבון נותן קצת יותר סובה, אז אולי זה יכול באמת לשרת אנשים שנמצאים בחיתוב, כל הרמות היותר גבוהות האלה. אוקיי, אז אחרי שהבנו כמה חלבון אנחנו צריכים לאכול ביום, אפשר לשאול, האם עדיף לפזר את החלבון על פני כמה מנות לאורך היום, או שלאכול את הכל בארוחה אחת? ובתכלס זה גם יענה על השאלה של האם אנחנו סופגים, זאת אומרת, האם הגוף שלנו סופג את כל החלבון שאנחנו נותנים לו. אבל לפני שאנחנו קופצים לחלק הזה, אני רוצה להזמין אתכם לסדנה המדעית לחיתוב הגוף. זו הסדנה הכי תכלס שיש, שתלמד אתכם בארבע שעות איך לכתב את הגוף בעזרת כלים מדעיים בלבד, כלים פרקטיים מאוד. לאחר הסדנה לא תהיו מבולבלים יותר, תהיו גמישים יותר בניהול התזונה שלכם, ותשתחררו מהצורך באנשי מקצוע. כמו שציינתי, 4 שעות מול המחשב, צפייה ישירה בכל זמן ובכל מקום. אני משאיר פרטים על הסדנה בתיאור של הפודקאסט. אז בשביל לענות על השאלה של פיזור החלבון, אנחנו צריכים להבין את הדינמיקה של סינתזת חלבון שרירית. כאשר אנחנו אוכלים חלבון, החלבון נספג בגוף כחומצות אמינו, שהן אבני הבניין הבסיסיות של החלבונים, וכמובן שחומצות אמינו אלו מועברות לזרם הדם ולחלקי הגוף השונים. בערך אחרי שעה, כשאנחנו לאחר אכילת חלבון, סינתזת החלבון השרירית עולה, אוקיי? זאת אומרת, מתחילים לייצר חלבונים, והיא נשארת גבוהה מעל המצב ההתחלתי במשך מספר שעות, בהתאם לכמות החלבון שאכלנו. עד לא מזמן, ההבנה המחקרית שלנו הובילה אותנו למסקנה שבכל מה שקשור לסינתזת חלבון שרירית יש גבול עליון בארוחה בודדת, והגבול הזה נמצא באזור ה-0.3-0.4 גרם לכל קילוגרם משקל גוף, מה שלרוב מוביל לכמות חלבון באזור ה-20-30 גרם במנת חלבון אחת. זאת אומרת שאם נאכל 60 גרם חלבון או 25 גרם חלבון בארוחה, האפקט מבחינת השרירים יהיה זהה, כי השריר לא יכול לסנטז כמות חלבון גבוהה יותר בארוחה אחת. שער החלבון ישמש את הגוף לתהליכים שונים, כי חלבון נדרש על ידי מערכות אחרות בגוף, וכמובן שגם הגוף ישתמש בעודף החלבון לאנרגיה. בסוף שנת 23 פורסם מחקר שהשתמש בשיטות טובות יותר ממה שהיה לנו עד עכשיו, והמחקר בחן את ההשפעה של צריכת 100 גרם חלבון בארוחה אחת מול 25 גרם חלבון ומול קבוצה שלישית שלא קיבלה חלבון לאחר אימון כוח. אוקיי, זאת אומרת נקרא לזה מצב 0 גרם חלבון. הממצאים של המחקר הזה הראו שגם צריכה של 100 גרם חלבון הובילה לסינתזת חלבון שרית גדולה ויותר גדולה משאר הקבוצות. אוקיי? האפקט הזה נמשך אפילו 12 שעות לאחר האכילה. לאחר מכן החוקרים הפסיקו למדוד, ובפועל יכול להיות שתהיה השפעה ארוכה יותר. זאת אומרת שבסופו של יום, אם אתם אוכלים כמות חלבון גדולה מאוד, אז השריר שלכם ישתמש, הגוף שלכם יותר נכון, ישתמש בחלבונים האלה לסינתזת חלבון שרירית. מעט מזה ישומש לדברים אחרים, יעבור לדברים אחרים, אבל חלק גדול מתוך הכמות הזאת יופנה לסינתזת חלבון שרירית, ללא ערך עליון, זאת אומרת ללא גבול עליון, אוקיי? אז אם אני צריך לחבר את מכלול הממצאים האלה להמלצה פרקטית, אז יכול מאוד להיות שאין גבול עליון לסינתזת חלבון שרירית בארוחה אחת. תאכלו 100 גרם, הגוף ישתמש ב-100 גרם. תאכלו 50 גרם, הגוף ישתמש ב-50 גרם. אוקיי? זה ככה באופן כללי. העניין הוא שמבחינה פרקטית זה לא תמיד רלוונטי לאנשים, מאחר שמעט מאוד אנשים אוכלים את כל החלבון היומי שלהם בארוחה אחת או שתיים. ואם אני צריך לתת המלצות כלליות, אז אני חושב שחלוקת החלבון על פני, נגיד, בין 3-6 ארוחות ביום, כשבכל ארוחה יש לפחות, שימו לב, לפחות 20, בין 20-30 גרם חלבון, אם איכות החלבון פחות טובה, עוד ניגע בנקודה הזאת, כמו חלק מהחלבונים בדרך כלל שמגיעים מהצומח, אז ייתכן שאזור ה-30 גרם במנה אחת יהיה ריאל יותר והגיוני יותר, ואם איכות החלבון גבוהה יותר, כמו חלבונים מהחי, אז סביר שגם 20 גרם יעשו את העבודה בארוחה אחת, אבל זה בסדר גמור גם לצורך 25 ו-30 גרם חלבון מהחי, ואפילו יותר כמו שציינתי. אם אתם אבל אוכלים ארוחה אחת או שתיים ביום, אז אני לא יודע להגיד אם זה יהיה אידיאלי, כמו פיזור החלבון על פני מספר ארוחות, אבל אני גם לא יכול לשלול את זה. סביר שבמקרה קיצון שכזה תרצו לצרוך את כמות החלבון שהגדרתם לעצמכם במעט ארוחות. צריך לזכור שאותו מחקר שבחן את ההשפעה של 100 גרם חלבון מול 25 גרם חלבון לא שווה בצריכת החלבון בין שתי הקבוצות האלה. אוקיי? זאת אומרת שיכול מאוד להיות שאם היינו לוקחים קבוצה שלישית ונותנים לה גם 100 גרם חלבון, אבל היינו מפזרים את זה על פני 4 מנות של 25 גרם חלבון לאורך 12 שעות או 16 שעות, אז היינו אפילו רואים יתרון על פני צריכת 100 גרם חלבון במכה אחת. אוקיי, אנחנו באמת לא יודעים מספיק טוב, ובטוח שאין לנו מחקרי אורך מספיק איכותיים שגם בחנו בפועל את השינוי במסת שריר. אנחנו בדרך כלל בודקים את זה לפי כל המרקרים של סינתזת חלבון שרירית, אבל צריך לזכור שזה מדד שהוא קצת בעייתי ולא תמיד אומר לנו הכל. אז צריך להיזהר מכל הדברים האלה, ולכן אנחנו עדיין נשאר באותה המלצה כללית של באזור ה-20-40 גרם חלבון פר מנה, ולפזר אותה על פני מספר מנות לאורך היום. ההמלצה אומרת כל 3-5 שעות מנת חלבון, אבל בואו לא נלך דווקא להמלצה הזאת. בואו ניקח כמה דוגמאות. למשל, אם יוסי החליט שהוא צריך 120 גרם חלבון ביום, לפי הסעיף הקודם של הערכת חלבון כללית, זה יהיה הגיוני לאכול 30 גרם ב-4 ארוחות, או 40 גרם בשלוש ארוחות. חלוקה של 60 גרם בארוחה אחת, למשל, גם אופציה, ושתי ארוחות בנות 30 גרם, זה גם סבבה. אם הוא בקבוצת קיצון שאוכלת שתי ארוחות ביום, אז 60 גרם חלבון בכל ארוחה, זה כנראה בסדר, ואפילו 80 גרם בארוחה אחת ו-40 גרם בארוחה שנייה, זה גם בסדר. כל עוד הכמות פר ארוחה עוברת את הרף שהגדרנו, שעומד פחות או יותר על 20-30 גרם חלבון בארוחה אחת, כי פחות מזה בדרך כלל אנחנו לא נמצא את הפוטנציאל המלא, אז אנחנו כנראה נהיה במקום סבבה. יכול מאוד להיות שבעתיד נגלה שדפוסי פיזור שונים יניבו יתרון, אבל כרגע זה משהו שמאוד קשה להצדיק אותו, כי פשוט אין מחקר מספיק טוב. אז עדיין אני תמיד אמליץ לאנשים לפזר את החלבון בצורה הגיונית, ולא 110 גרם בארוחה אחת ו-10 גרם בארוחה אחרת, זה לא נשמע הגיוני. אבל צריך לזכור שאנחנו במצב שהוא הרבה יותר גמיש, ואנחנו צריכים לשאוף להגיע לכמות שהגדרנו, לכמות היומית הכללית שהגדרנו, ובעדפת משנה לפזר את החלבון בצורה די טובה לאורך היום. עוד שתי נקודות חשובות ששווה להזכיר ביחס לפיזור חלבון לאורך היום, זה המקרים המיוחדים של חלבון לאחר האימון וחלבון לפני השינה. אז באמת, בעבר הדעה הייתה שאחרי אימון יש חלון הזדמנויות מיוחד שרצוי לאכול בו חלבון. זה הוביל להמון המלצות מיותרות ולאנשים שפותחים קופסאות טונה כבר במלטחות. ההנחה הייתה שאם לא אוכלים עד כשעה לאחר האימון, אנחנו לא נרוויח את מסת השריר שעבדנו עליה כל כך קשה באימון עצמו. היום אנחנו יודעים שתזמון האכילה פחות קריטי, ניתן כבר להבין את זה מהחלק הקודם שדיברתי עליו, אבל חשוב להבין שאימון מוביל לכך שהשרירים יישארו רגישים לנוטריאנטים לאורך זמן. במתאמנים מתחילים אנחנו רואים עלייה גבוהה יותר בסינתזת החלבון השרירית בתגובה לאכילה גם אחרי 48 שעות מהאימון האחרון, ואצל מתאמנים מאומנים אנחנו רואים תגובה קצרה יותר, בדרך כלל עד 24 שעות לאחר האימון האחרון. זאת אומרת שזה לא משנה אם תאכלו מיידית לאחר האימון או שעה או שעתיים אחרי, כל עוד אתם אוכלים מספיק חלבון באופן כללי. אז כמו שאמרתי לפני, ההמלצה הכללית עדיין מדברת על אכילה של כל 3 עד 5 שעות חלבון. אז זה מוביל אותנו לכך שאנחנו יכולים לתכנן את אכילת החלבון שלנו מסביב לאימון. זאת אומרת שאם אכלתם חלבון לפני האימון, אז אין מה להתרגש מאכילה לאחר האימון. אם התאמנתם בצום, אז אולי שווה להכניס מנת חלבון לאחר האימון. אבל עדיין לא צריך לעשות את זה במכון, במלטחות, אפשר להגיע הביתה ולאכול בצורה מסודרת. בכל מקרה, כמו שציינתי כמה פעמים, מה שמשנה זה הכמות ופחות התזמון. מהנקודה הזאת אפשר גם לראות שגם אכילת חלבון לפני השינה לא חייבת לקבל משמעות מיוחדת. יש לנו כמה מחקרים שניסו לבחון האם צריכת חלבון לפני השינה תוביל לאדפטציות טובות יותר. מרבית המחקרים שהראו תוצאות חיוביות לא השוו את כמות החלבון בין קבוצות המחקר. זאת אומרת שנוצר מצב שהקבוצה שצרכה חלבון לפני השינה צרכה גם יותר חלבון לאורך היום מהקבוצה השנייה. זאת אומרת, נניח קבוצה אחת קיבלה תיסוף חלבון לפני השינה שהוביל אותה לסך כללי של 1.6 גרם לקילוגרם, והקבוצה שקיבלה פלצבו ולא תיספה בחלבון הייתה רק על 1.2 גרם. ואז אנחנו לא יודעים לבוא ולהגיד האם יש כאן השפעה ספציפית של החלבון לפני השינה, או שההשפעה מגיעה בגלל צריכת חלבון גבוהה יותר באופן כללי. אחד המחקרים היותר טובים שגם השווה כמות חלבון בין הקבוצות, לא נמצאה השפעה מיוחדת לתזמון צריכת החלבון. בכל מקרה, שינה זה צום של כמה שעות, ואני בעד אסטרטגיה שאכילת חלבון לפני השינה זו הזדמנות טובה להכניס עוד חלבון ולסגור פינות, ואולי נרוויח מעט בטווח הארוך. כמובן שיש אנשים שזה יכול להפריע להם לאיכות השינה, אז הם יכולים לוותר. שימו לב לדברים האלה. אחרי שסידרנו את הכמות ואת התזמון של החלבונים שלנו, בואו ננסה לבחון האם סוגי חלבונים שונים משפיעים בצורה שונה. לצורך ההבנה של הנושא הזה חשוב לחזור מעט אחורה ולזכור שחלבונים מורכבים מחומצות אמינו, ושיש חומצות אמינו חיוניות שהגוף חייב לקבל דרך התזונה. כתוצאה מכל הסיפור הזה יוצא שלא כל החלבונים נולדו שווים. יש חלבונים עם פרופיל חומצות אמינו טוב יותר וטוב פחות. אבל זה לא כל הסיפור, מלבד הפקטור של כמות חומצות האמינו, צריך גם לבחון האם הגוף בכלל יכול לספוג את אותן חומצות אמינו בצורה טובה. אז באופן כללי הקריטריון המקובל היום למדידה של איכות חלבונים נקרא קריטריון דיאס, לא ניכנס יותר מדי לעומק, והמדד הזה בוחן את יכולת ספיגת חומצות האמינו, בדרך כלל במעי של חזיר, פלוס שילוב של פרופיל חומצות האמינו עצמו. ככל שכמות חומצות האמינו החיוניות גבוה יותר, כך ערך החלבון יהיה גבוה יותר. המדידה של כל הדברים האלה קצת טריקית, אבל בגדול ככה משווים כל חומצה אמינית חיונית לאיזשהו ערך רפרנס שנקבע כבר לפני, ואז בוחנים האם יש יותר או פחות מאותו ערך רפרנס שנקבע. כמובן לא מספיק לדעת כמה יש באותו חלבון, אלא צריך גם לוודא שזה נספג לגוף בגוף, ובדרך הזאת אנחנו מגיעים להערכת איכות החלבון השלם. אז באמת הסיווג לרוב נע כציון, דרגה של ציונים, שאנחנו אומרים שמעל ציון 100 החלבון בעל איכות גבוהה מאוד, בין 75 ל-99 האיכות של החלבון טובה, ומתחת ל-75 לא ניתן לקבוע איכות חלבון, אבל אנחנו נקרא לזה איכות פחות טובה. באופן כללי, חלבונים מן החי גם נספגים טוב יותר בגוף וגם מכילים פרופיל חומצות אמינו טוב יותר מאשר חלבונים מהצומח, ולכן לרוב הם יקבלו ציון שהוא מעל 100. חומצה אמינית ספציפית חשובה מאוד לתהליך נקראת לאוצין. אפשר לחשוב על החומצה הזאת כעל מפתח שמתניע את תהליך סינתזת החלבון השרירית. ואומנם הראיות בנושא הזה מורכבות, אבל אנחנו מניחים שאחד ההבדלים הגדולים בין חלבון מהצומח לחלבון מהחי קשור ללאוצין. באופן כללי, כשאנחנו אוכלים מספיק חלבון מהצומח וכמות הלאוצין משתווה לחלבון מהחי, אנחנו בדרך כלל לא רואים הבדלים דרמטיים בין החלבונים. הפער הזה יכול להסתכם בדרך כלל בהוספה של עוד 10 גרם חלבון לחלבונים מהצומח, אם צרכתם 20 גרם לצורך 30 גרם. חשוב לזכור שיש המון מקורות של חלבון מהצומח, חלקם טובים כמו סויה או אבקת חלבון שונות, כמו גם אבקת דווקא על בסיס אפונה או אפילו אבקה על בסיס סויה, ובחלק מהזמן כמו שציינתי עדיף פשוט לאכול עוד חלבון מהצומח או פשוט לשלב גם קטניות וגם עם דגנים באותה ארוחה, כי אז הן משלימות זו את זו ואנחנו באמת מקבלים פרופיל חומצות אמינו שהוא יותר אחיד ויותר טוב. ככלל אצבע, אני ממליץ לאנשים לאכול לפחות 30 גרם חלבון מהצומח בארוחה, וללמוד להכיר את איכות החלבון. אני אצרף לכם פוסט בנושא עם טבלה נוחה להבנה בתיאור של הפודקאסט. בשנים האחרונות בוצעו כמה מחקרים מעניינים שניסו לבחון ראש בראש את ההשפעה של צריכת חלבון מהצומח מול צריכת חלבון מהחי על ההיפרטרופיה השרירית. הממצאים לרוב מראים שככה כל עוד אנחנו מגיעים למספיק חלבון ביום, שזה אומר לפחות 1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, אז אין ממש הבדל בתוצאה הסופית בין אם הנבדקים צריכו חלבון מהצומח או מהחי. את זה אפשר להגיד לפחות לפי המחקרים הקצרים שיש לנו עד כה. חשוב לציין שלרוב התיסוף במחקרים האלה הוא חלבון סויה באפקה, וזה חלבון שאפשר להגיד שהוא די טוב, במיוחד כשהוא מגיע באפקה. צריך לזכור גם שאנשים שמתבססים על תזונה מהצומח אוכלים שלל מקורות שונים ולא רק חלבון סויה מאבקה, ולכן ההמלצה שלי הכללית היא להוסיף 20-30% חלבון יותר מאשר הערכים שהוגדרו לפי חלבון מהחי. זאת אומרת שאם אמרנו שאנשים שאוכלים חלבון מהחי צריכים באזור ה-1.6 גרם לקילוגרם, אז אזורים של 1.8-1.9 גרם לקילוגרם משקל גוף, זה יותר רגיוני לאנשים שמבססים את התזונה שלהם על הצומח. זה בעיקר אם יש קושי בהבנת איכות החלבון ואין התבססות מוחלטת על חלבון סויה. אם יש המון חלבון סויה בתזונה עצמה, אז בדרך כלל כנראה שגם 1.6 יעשה את העבודה כמו שצריך. אוקיי, אז עוד כמה נקודות חשובות בהקשר של צריכת חלבון. נקודה אחת קשורה לצריכת פחמימות יחד עם חלבון לאחר האימון. ההנחה המכניסטית שעומדת מאחורי הסיפור הזה קשורה לכך שפחמימה מובילה לעלייה ברמות האינסולין, שהוא הורמון אנבולי שיכול לתרום לעלייה במסת השריר. העניין הוא שאינסולין מקושר הרבה יותר דווקא עם מניעת פירוק שריר ופחות עם תגובה אנבולית, ולא בטוח אגב שלמנוע פירוק שריר זה רעיון שהוא תמיד טוב, לא ניכנס לזה כרגע. לפחות כשזה קשור לצריכה של פחמימות. כמות האינסולין שצריך בשביל להשיג את מכלול ההטבות במרכאות למניעת פירוק שריר היא כמות קטנה שיכולה להיות מושגת אך ורק על ידי צריכת חלבון לבד, וגם הראיות שיש לנו כרגע מראות לנו שצריכת פחמימה יחד עם חלבון לאחר האימון לא מובילה ליתרונות מבחינת עלייה במסת השריר. נקודה נוספת קשורה לצריכה של אבקת חלבון. חשוב להסביר שאבקת חלבון היא בסך הכל חלבון מרוכז שלרוב באיכות גבוהה מאוד, אבל אין שום סיבה להחליף מזונות מלאים או להוסיף אבקת חלבון אם החשיבה היא שהוא יוסיף ערך למסת השריר ככה סתם. הסיבה שמתאספים באבקת חלבון היא בדרך כלל בגלל קושי מסוים להגיע לכמות החלבון שנקבעה למטרה שלנו. הרבה פעמים אנשים מפריזים בכמות החלבון שהם צריכים, הם רואים שהם לא מצליחים להגיע לאותה כמות חלבון מהתזונה, והם ישר פונים לאבקות. זו חשיבה שהיא שגויה. באבקות חלבון יש רק חלבון. היום אנחנו בגישה שקודם כל עדיף לצרוך מזונות מלאים שמכילים מגוון תרכובות חשובות לגוף, ולא להתבסס על אבקות ומזונות מבודדים. אבל עם זאת חשוב גם לזכור שאבקות חלבון קלות להכנה, קל לקחת אותם למקומות שונים, אז יש כאן עניין של נוחות, הן זולות משמעותית פר גרם חלבון, והחלבון כמובן בדרך כלל מאוד איכותי. אפשר להכין איתן חטיפים וכינוחים, ויש אנשים שזה פשוט כאילו נותן להם איזה סוג של משהו מתוק לאורך היום. אז יש להם גם יתרונות, ואם אתם צריכים לבחור סוג של אבקת חלבון, אז הטעם כנראה היא הפקטור החשוב ביותר. תחת כמובן הנחה שאתם קונים אבקה מחברה גדולה ומוכרת, ולא מחברות שוליות שלא מוכרות. יש כמה טריקים שיצרנים עושים בקטע הזה, ופחות סביר שזה יקרה כשהחברה מוכרת. למי שאין רגישות ללקטוז, אז אבקת מי גבינה, ווי, רגילה לחלוטין זה אחלה. אין ראיות ליתרונות של אבקות מיוחדות כמו איזולייט, למעט אולי אלה שרגישים ללקטוז. המחיר יקר יותר וזה די מיותר, קנה לגבי כל התערובות השונות. אנשים שלא אוכלים מזון מן החי יכולים לבחור בחלבון סויה או חלבון אפונה. וגם הסיפור הזה של חלבון כזעין לפני השינה באבקה מיותר לחלוטין. ולפני סיום, אני אגע בנקודה מאוד חשובה. יש המון הפחדות לא מבוססות מסביב לצריכת חלבון. הרבה אנשים טוענים ללא ביסוס מחקרי ראוי שצריכת חלבון מוגברת מזיקה לכליות. חשוב לציין שבקרב אנשים בריאים אין ראיות לנזק. אני חוזר שוב, אין ראיות לנזק. אנשים עם מחלות כליה אולי יצטרכו הכוונה מדויקת יותר, אבל אנחנו בדרך כלל לא מדברים על האנשים האלה. ממש לא מזמן פורסם נייר עמדה של איגוד הדיאטנים הגרמני, שמסכם וזה במילים שלו, אין ראיות משכנעות שצריכת חלבון גבוהה מעל ההמלצות המקובלות מזיקה לכליות. כמובן שיש עבודות נוספות, והדגש העיקרי הוא על אנשים בריאים כמו שציינתי, אבל באופן כללי אין ראיות לנזק באנשים בריאים. אוקיי, אז בואו נסכם את הדברים לקראת סיום. נכון להיום ההמלצה לצריכת חלבון לצורך עלייה במסת השריר במאזן קלורי שאינו שלילי, זאת אומרת ניטרלי או עודף קלורי, היא כ-1.6 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף. כמו שאמרנו, קצה האינטרוול הוא 2.2, ולכן המאדרין או נבדקים מאומנים מאוד אולי ירצו לצרוך יותר מ-1.6. בזמן גירעון קלורי ההמלצה היא באזור ה-2 גרם לקילוגרם משקל גוף. ציינו שאנשים שבהשמנה ירצו לצרוך פחות ממשקל הגוף שלהם ויותר לכיוון משקל המטרה שאלה הם מכוונים, אבל שיהיה גם הגיוני, כן? עד לא מזמן ההנחה הקבועה הייתה שיש צורך לפזר את מנות החלבון לאורך היום, למשל לצרוך חלבון כל 3-5 שעות. כיום אנחנו חושבים בצורה גמישה יותר, אני עדיין הולך עם ההמלצות האלה ברוב הזמן, אבל טיפה יותר גמיש. אני ממליץ לפחות על 20 גרם חלבון איכותי בכל מנה. אולי אין גבול עליון במנה לצורך בניית שרירים כמו שחשבנו לפני זה, זאת אומרת שכל החזה עוף שאתם אוכלים יספק וישמש את השרירים שלכם. המטרה העיקרית היא כמובן להגיע לכמות החלבון היומית הכוללת, אבל לא הייתי פוסל את עיקרון הפיזור כמו שציינתי, כי אין באמת מחקר מספיק איכותי שבחן מקרים שונים. אמרנו שיש הבדל בין סוגי החלבון, וייתכן שאם התזונה שלכם מבוססת על חלבון מהצומח ואיכותו לא ידועה מספיק, אז אולי עדיף להקצין מעט את צריכת החלבון ולשאוף לאזור של 1.8-1.9 גרם לקילוגרם. אגב, במצבי חיתוף זה יכול אפילו להיות מעל 2 גרם, זה יהיה גם הגיוני. אבקת חלבון זה בסך הכל כלי טוב להוספת חלבון במקרים מסוימים, אבל אנחנו עדיין בגישה של מזון מלא שמכיל מגוון נוטריאנטים שונים שיטיבו עם הגוף. אין צורך לצורך פחמימה פשוטה עם חלבון, ואמרנו שחלבון לא מזיק לכליות אם אתם אנשים בריאים ללא מחלה כלייתית, וגם לא פוגע בעצמות שלכם אגב. אז זה היה הפודקאסט שלי על חלבון, אני מקווה שהוא סגר לכם את כל הפינות בנוגע לצריכת חלבונים. לא צריך לעשות ביג דיל מכל הסיפור הזה. תזכרו שרוב ההטבות שאנחנו מרוויחים מגיעות מהאימונים עצמם, וחלבונים יכולים להוסיף לנו רמה כזו או אחרת, במיוחד אצל מפתחי גוף, אבל לאנשים מהשורה לא צריך להתעסק עם זה בצורה שהיא אובססיבית. היה לי אחלה, אני משאיר לכם רפרנסים בטור של הפודקאסט, כמובן הזמנה לכל הסדנאות והקורסים שלי, גם לסדנת בניית שרירים, ששם אני מלמד איך לבנות תוכניות אימון בצורה מתקדמת, וגם לקורס חשיבה ביקורתית וקריאת מחקר. כל מה שאתם רוצים יהיה בתיאור של הפודקאסט. אפשר למצוא אותי בפייסבוק תחת השם טל בן משה, וגם באינסטגרם, ואנחנו נתראה בקרוב.